טוב, ברוכים הבאים לשורטקאסט של הומניקיישן. שורטקאסט זה פודקאסט קצר, תכנים קצרים, ממוקדים, עם תוכן פרקטי ונקודתי, שיכולים ככה להעביר לכם את הנסיעה הקצרה לעבודה, או להתחיל לכם את היום בצורה יותר ממוקדת. היום נמצאת איתי אדווה. שלום אדווה.
אהלן.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא שמאוד מסקרן ומאוד מעסיק הרבה מאוד ארגונים, הרבה מאוד מנהלים, וזה שינויים במקומות עבודה. תפניות שרוצים לעשות במקום עבודה, ואיך לרתום את העובד, את המנהל, וליצור שיתוף פעולה במצבי שינוי.
כן, כן. האמת שזה, אנחנו נדבר בעיקר על העניין הזה של מקומות עבודה, אבל אני גם חושבת שמי שמאזין לנו יכול לקחת את זה אפילו לתא המשפחתי שלו.
נכון,
בתוך הבית. אבל שינויים באופן הכללי זה משהו שבמיוחד במקום עבודה, זה לא תמיד בא בטוב לאנשים. לא למנהלים, לא לעובדים, זה יוצר לחץ, זה יוצר סטרס.
נכון.
ואחרי תקופה של, קודם כל תמיד יש שינויים, אבל בטח ובטח ראינו את זה בתקופה של אחרי הקורונה או בקורונה.
נכון.
שהמון מקומות עבודה והמון ארגונים היו צריכים לעשות שינויים כאלה ואחרים, ולאו דווקא השינויים האלה היו באמת מהודקים ומוגמרים, כי אי אפשר היה לדעת מה קורה. ואיך בכלל מתחילים לרתום את העובדים שלך למצב כזה, לשינויים באופן הכללי?
אז קודם כל, אחת הסיבות ששינויים מייצרים את התגובות האלה, בדיוק כמו התגובות שתיארת, לחץ, התנגדות, סטרס, יש כאלה שאפילו יכולים לגרור את זה להתקפי חרדה ופאניקה במקומות מסוימים. זה אי ודאות. אנחנו מנסים ליצור איזשהו שינוי. השינוי הזה אצל העובדים או אצל הקולגות שלי מייצר איזושהי אי ודאות שבן אדם לא יודע איך להתמודד איתה, ואז הוא נכנס ללחץ, ואז הוא מתנגד. כי הוא, מה שנקרא, רוצה לחזור למוכר, רוצה לחזור לידוע. הוא חושש, גם אם המצב לא טוב, הוא חושש שהמצב יחמיר. הוא חושש שהמצב יהיה גרוע יותר. הוא חושש ממה יקרה אם זה יהיה טעות. מה יקרה אם זה לא יעבוד. מה יקרה אם לא נחשוב על כל הדברים האלה מראש. ואז הוא מגיב כמו שהוא מגיב, והוא מגיב רגשית. אוקיי? בדרך כלל, איך אנשים מתמודדים עם התגובה הרגשית הזאת?
תלוי, יש אנשים שלפעמים הם מסתגרים בינם לבין עצמם, ונכנסים לאיזשהו מרמרה כזו.
נכון.
ויש אנשים שנכנסים לאיזשהו אפקט, את יודעת, פשוט מוצאים את זה קצת יותר קולני.
יש כאלה שהם מסתגרים, ויש כאלה שהם, מה שנקרא, מתפוצצים. כלומר, שהופכים את זה להיות אפקט רגשי, תגובה רגשית מאוד בולטת, מאוד
מה שנקרא דרמה.
דרמה, נכון. אז זה הבן אדם שמקבל את השינוי. מה קורה לבן אדם שמעביר את השינוי? כשבדרך כלל זאת התגובה.
וואו, כאילו זאת אומרת שהוא כבר הודיע על השינוי.
הוא בא, הוא אומר, אני רוצה לעשות שינוי, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה. בצד השני יש התנגדות או התפוצצות, או לא משנה איך שתיארנו. מה מעביר השינוי עושה בשלב הזה, בדרך כלל?
בדרך כלל, עוד יותר הופך להיות נוקשה, ואני אמרתי, וזה מה שיהיה, ובעצם
בעצם עושה אותו דבר, הוא מתגונן בעצמו, הוא סוג של מסתגר, ואומר, אוקיי, אבל אני המנהל, וככה אני רוצה, וזו הסמכות שלי, ואני עושה את זה כי ככה החלטתי.
פתאום הופך להיות איזשהו ככה משחקי כוחות כאלו.
אגו, משחקי כוחות, פוליטיקות פנימיות, כל מיני עניינים כאלה, ובשלב הזה, הסיכוי להעביר את השינוי הזה, באיכות שהוא רוצה, זה לא נמוך, זה אפס.
אוקיי.
באיכות, לא להעביר אותו כפרקטית להעביר, באיכות, הרי הוא כשהוא בא להעביר שינוי, הוא לא מתכוון, אני רוצה שהם ירתמו, נכון? בפועל הם לא נרתמים, והתגובה שלי רק גורמת להם עוד יותר להסתגר. ולכן הדרך הזאת היא דרך הכי גרועה. כלומר, אם רוצים להעביר שינוי, הדרך, מה שנקרא, הסמכותית, או הפקודתית, או להפיל את זה על העובדים, או על הקולגות, זה דרך לא טובה. היא דרך שהיא לא רותמת, היא דרך שמעוררת התנגדות, היא גם יוצרת התנגדות בצד השני, ושנקרא משחקי הכוחות מתחילים לעבוד שעות נוספות. אז קודם כל, בשביל להעביר שינוי, צריך להכין את הקרקע בצורה נכונה.
מה זה
בצורה
אומר?
בצורה יציבה. זה תלוי בגודל השינוי. אם זה שינוי קטן, זה יחסית בקטנה. זה לעשות שיחה, לעשות שיחה שהיא מאפשרת, שהיא מכילה, זה לדבר, זה לראות מה רוצים ומה אפשר לעשות. לדוגמה, רוצים לפטר מישהו. יש סדרה של מנהלים. כדאי מאוד לא להגיד, טוב, אני החלטתי לפטר אותה וביי להתראות. יש לכם מנהל שאכפת להם מכם, אכפת לכם ממה שהוא חושב, אתם רוצים שהוא יירתם לתהליך? קחו אותו בשיחה, 4 עיניים או 6 עיניים, תלוי מי שם, דברו איתו. תשאלו אותו מה הוא חושב, תשאלו אותו, תגידו לו שזה רעיון שלכם, תסבירו לו את השיקולים, תשמעו את השיקולים שלו. אתם לא חייבים להסכים, אבל לפחות הוא ידע שהקשבתם לו.
זה, אני חושבת שזה משפט חשוב, כדאי רגע להתעכב עליו, אתם לא חייבים להסכים.
נכון.
זאת אומרת, הרבה פעמים שאנשים רוצים לעשות שינוי, הם יוצאים מנקודת הנחה שמי שאמור להיות איתי בשינוי חייב להסכים.
נכון.
והייתי כן רוצה רגע שנייה אחת שתתעכבי על הנושא הזה, כי מה זה אומר לא חייבים להסכים? זאת אומרת, איך אני ממשיך לבצע עוד צעדים כשיש איתי אנשים שלא מסכימים עם הדרך שלי?
אז שאלה מאוד טובה. אני בכלל הבנתי לאחרונה שיש הרבה אנשים שאם לא מסכימים איתם, הם חושבים שהפכתם להיות האויב שלהם. אבל אם לא מסכימים איתם, זה בסך הכל לא מסכימים איתם. זה לא אומר כלום, זה לא אומר שעכשיו אני הופכת להיות האויב, זה אומר שאני לא מסכימה עם הרעיון. אבל זה לא אומר שאם אתה הסמכות ואתה קובע, אני לא ארתם לרעיון. כי יכול להיות שאני חושבת שאפשר להעביר את המסר בצורה אחרת. אתה החלטת שאתה רוצה להעביר בדרך הזאת. דיברנו על זה, הבאתי את דעתי, בכל זאת החלטת ללכת ברעיון שלך, בכבוד, הכל טוב. מותר לנו לא להסכים, זה כמו בזוגיות. יש בתוך זוגיות, רומנטית, דברים שלא מסכימים עליהם.
נכון.
מה, על כל אי הסכמה אני מתגרשת?
לא.
למה?
כי אז תכנסי לזוגיות, תתגרשי, תכנסי לזוגיות, תתגרשי,
כי בהפסקה. אני מבינה שמותר לנו להסכים. חלק מהחופש שלנו בתור בני אדם זה שיש לנו דעה משלנו.
נכון.
אבל עדיין אנחנו יצרנו איזשהו חיבור, איזשהו הסכם בינינו שאומר שגם בקשיים אנחנו ביחד. זה אותו דבר גם במקומות עבודה. במקומות עבודה, אם אנחנו יודעים שאנחנו, שנקרא, מזכירים לעצמנו את המטרה המשותפת, את האינטרס המשותף של מערכת היחסים הזאת, אנחנו מבינים שגם שיש אי הסכמות, נדע לחצות אותם. נדע לחצות אותם לא בהכרח בלהסכים, אלא בלהירתם אחד לשני.
אוקיי.
ואם את זה אנחנו יודעים, אז אי הסכמות הופכות להיות פשוט אי הסכמות.
ואז את מגיעה לסיטואציה, נגיד לצורך העניין מקומות עבודה, לפעמים שקבלת החלטות היא נעשית לא על ידי בן אדם אחד, אלא על ידי מספר של אנשים, ואתה מגיע למצב שאתה מציע איזשהו שינוי מסוים, ויש איתך אנשים שלא מסכימים איתך. איך אתם יוצאים ביחד, הרי זה השלב הראשוני בשינוי.
בדרך כלל מה שגורם לבן אדם לא להירתם לשינוי, זה איזשהו פחד, חשש או גישה שיושבת מאחורי ההתנהלות שלו.
אוקיי.
אם אנחנו מבינים מה הגישה של אותו בן אדם ומה החשש שלו, אפשר לדבר עליו, אפשר לפתור אותו. שוב פעם, זה לא בהכרח יסכימו, אבל אם אנחנו נפתור את החששות, כבר הקרקע תהיה הרבה יותר בטוחה ויציבה להעביר את השינוי הזה. אני זוכרת, אני חושבת שאת היית חלק מהשינוי הזה, ממש לא מזמן. החלטנו ב-Humanication לעשות איזושהי עלייה במחירים. עלייה הייתה...
עדכון.
עדכון, נכון, תודה. עדכון מחירים. עדכון מחירים לא נעשה הרבה מאוד שנים ב-Humanication, בעוד שכל השוק עדכן מחירים בצורה משמעותית. והחלטנו להרים את הכפפה ולעשות את זה בגלל שההוצאות שלנו עלו בצורה משמעותית. ולא הרבה, לא כולם הסכימו עם השינוי הזה. לא כולם התלהבו והרבה מאוד חששו מהעדכון הזה.
נכון.
אבל לא באנו ואמרנו, זה מה יש להתראות, שלום, סלמת. ישבנו, הצגנו את זה, הצגנו את השיקולים, שמענו את החששות, עשינו גם איזושהי אדפטציה, כלומר, לא לקחנו את הגרסה הראשונית שאיתה התחלנו.
נכון.
עשינו ריכוך כתוצאה ממה שאנשים אמרו לנו. הכנו את כל הפלטפורמה הדאטאית, התומכת, תסריטי שיחה, תשתיות, תדרוכים של צוות המחירות, ורק אז יצאנו לדרך. לא אמרנו, טוב, אוקיי, מתקנים אחרים, בא לי להתראות. זה היה תהליך. תהליך השינוי שגם רתמנו את הלקוחות שלנו, הודענו להם מראש, נתנו להם זמן, כלומר, תהליך הדרגתי שרתם את השותפים שלנו לשינוי הזה.
זהו, אני חושבת שהאמת שזה אחלה מקרה בוחן, מה שנקרא, אפשר לקחת אותו בשביל לנסות רגע שנייה אחת להסביר למאזין, מהם השלבים, או מה בכלל צריך לקחת בחשבון? כי נגיד ארגון כמו Humanication שהחליט להתקן מחירים, ואמרת, התקנו, כאילו, החלנו את הלקוחות, החלנו את העובדים, החלנו את המנהלים, החלנו ספקים חיצוניים, זאת אומרת,
את הבעלים של החברה.
את הבעלים של החברה, וגם בתוך פנימי, בין מנהלים בדרג בכיר ודרג קצת יותר, זאת אומרת, היה פה המון 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 החלה, אז את מי צריך לקחת בחשבון בשינויים?
את כל האנשים שזה עלול להשפיע עליהם. כלומר, צריך להסתכל על כל האיומים וכל הריג'קטים שעלולים לעלות. יש ריג'קטים שאני לא ארצה לטפל בהם, בהגדרה, ויש ריג'קטים ואיומים שאני כן ארצה לתת להם מענה. ואם אני מסתכלת על מה אני רוצה לתת מענה, ורואה את השותפים שלי לנושאים האלה, לזה אני צריכה להתייחס. אני לא יכולה לחפף את זה, אני לא יכולה להעביר את זה. כי אחרת, הם אותם אנשים שצריכים להיות רתומים, לא יהיו רתומים. ואז השינוי, או שהוא יהיה קשה יותר, או שהוא יהיה איטי יותר, או שהוא ייכשל. כלומר, התוצאות לא תהיינה התוצאות הרצויות.
כן.
ואז מה עשינו בזה? העברנו שינוי, אוקיי, ייי, העברנו שינוי, אבל התוצאות נדפקו.
כן, זה להגיע למצב שאתה נמצא עם אנשים שאתה פשוט מנחית עליהם איזשהו משהו, או שלא מכיל אותם, ואז פשוט זה לא יעבוד כמו שאתה רוצה.
צורך הדוגמה, אם אני אתן לך דוגמה שהיא יותר one-on-one כזה. יש לי עובד שלא אוהב שינויים. יש לי עובד שלא אוהב שמנחיתים עליו פרויקטים מהרגע להרגע. אני קמה בבוקר, מזהה שיש איזשהו פרויקט שאני לא מצליחה להרים אותו, מגיעה לעבודה, אומרת לו, טוב, תעשה את זה עכשיו ותביא את זה למחר. העברתי אותו שינוי, נכון? יש פה איזשהו כן. שינוי? אי אפשר להתעלם מזה. אז מה עשינו בזה? אומרת, אוקיי, העברתי את זה על את המשימה, אבל המשימה כנראה לא תתבצע כמו שצריך, או שהיא תביא את המרמור וסבל. מצד שני, אם אני אכניס אותו לשיחה, אני אשקיע בשיחה 40 דקות, שעה, בלהסביר מה השיקולים שלי, למה אני מעבירה את זה אליו, מה אני מצפה ממנו, מה אני יכולה לעשות, איך אפשר לעשות את זה ביחד, לשמוע את החששות שלו, לפתור ביחד את החששות שלו, ותוך 40 דקות עד שעה לרתום אותו למשהו שהייתי יכולה להנחית את זה עליו, אבל אז שום דבר טוב לא היה יוצא מזה.
כן. אז... אם את ככה לוקחת את הנושא הזה של לרתום ולשיתוף פעולה, קודם כל, זה בכלל, זה מתקשר לסגנונות תקשורת הדבר הזה?
חד משמעי.
איך זה מתקשר לסגנונות תקשורת?
כל סגנון תקשורת יש לו יכולת החלת שינויים שונה. יש סגנונות תקשורת שאם תגידי להם, תנחיתי אותם פרויקט מהרגע לרגע, הם מתים על זה, הם עפים על זה, והם עכשיו כבר בדרך ל. ויש כאלה שלא אוהבים את זה. כי יש להם סדר יום מובנה, ויש להם משימות, ויש להם מה לעשות. והשינוי הזה בעצם טורף את הקלפים. והלטרוף את הקלפים גורם להם לעומס מחשבתי של מה הם יעשו עם יתר המשימות, מתי הם יעשו אותם, יש להם דדליינים, הם צריכים להתחייב וכו' וכו' וכו'. אם אתה לא מכיל את סגנון התקשורת ואת מי שעומד מולך, אתה תעשה טעות. אם אתה תדע איך לדבר איתו, ומה עלול לאיים עליו בשינוי הזה, יהיה לך הרבה יותר קל לרתום אותו לתהליך השינוי שלך.
אוקיי, ומצד שני גם אנחנו יודעות שיש סגנונות תקשורת שיש להם כל חצי דקה שינוי אחר.
נכון.
זאת אומרת, רעיונות אחרים ויוזמות אחרות וכזה.
אצלם את האתגר זה איך לשמור ליציבות.
אז בדיוק, אז איך, גם זה אבל שינוי מבחינתם.
יציבות.
כן.
כן.
זאת אומרת, להכניס אותם לאיזושהי, איך עושים דבר כזה?
כדאי שזה יבוא הרעיון שלהם. כדאי שהם יבינו שהיציבות משרתת אותם. ואם הם יבינו איך היציבות משרתת אותם, יש סיכוי, שנקרא, יש סיכוי, שהם יהיו יותר יציבים. זאת אומרת, זה עדיין לא יהיה קו רציף, זה ציפייה הזאת היא מוגזמת קצת, אבל היא תהיה יותר רציפה מבעבר.
אז אם את צריכה באמת לתת את זה כטיפ, או גם לעובד, גם למנהל, גם לבעל עסק, הרי לרתום לשיתוף פעולה במצבים של שינוי, זה לא רק עם עובד, כאילו מנהל ועובד, זה גם עם בעל עסק ולקוחות.
כל שינוי, ככל שהוא יותר גדול, ככה צריך להשקיע ביותר מחשבה. כלומר, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות שינוי אימפולסיבי מהרגש. אז קודם כל לעצור, לבחון מה השינוי הזה אמור להביא, לי, ללקוחות שלי, לעובדים שלי, ברמה הערכית, מה הם ירוויחו מזה. ואז כשמציגים את השינוי, לא להציג את השינוי התכליתי, הפרקטי, אלא את השינוי הערכי שאתם רוצים ליצור, ואז איך זה יבוא לידי ביטוי ברמה הפרקטית. אחרי שהצגתי את הערך שזה אמור ליצור ואת השינוי עצמו, עכשיו מגיע חלק שבו אנחנו נותנים הזדמנות וזמן לשותפים שלי, להעלות כל מיני ריג'קטים, לשאול שיקולים, לבטא את הפחדים שלהם, מבלי להקטין אותם. מבלי להראות להם שהפחדים שלהם הם רק פחדים והם פחדנים. להקשיב להם. להקשיב, זה לא אומר שצריך להסכים. זה אומר להקשיב, לרשום, להתייחס למה שאנחנו רוצים להתייחס, ועדיין להיות ברור מי הסמכות שמחליטה על השינוי, ואם הסמכות שמחליטה על השינוי עדיין רוצה, לראות איך אפשר לרתום את השותפים לפי האיומים, לפתרונות ולדבר הזה.
וזה דברים בעצם שאת עושה עם ארגונים, את עושה עם חברות דרך סדנאות כאלה ואחרות.
עם מנהלים גם אחד על אחד וגם בסדנאות שבהם אנחנו מסבירים קצת על תהליכי שינוי ומה מניע אנשים לתוך תהליכי שינוי ומה אפילו חוסם אותם בתהליך השינוי.
זאת אומרת, זה כלים שזה לא לפני שינוי להגיע להתייעץ, אלא זה בעצם לבוא ולרכוש כלים מסוימים?
זה בכל מקרה, כי כמו שאמרת בהתחלה ואת ממש צודקת, היום שלנו מלא בשינויים.
נכון.
והשינויים לא צריכים להיות גדולים בשביל שנתנגד להם. אנחנו יכולים להתנגד לשינוי של ביטול פגישה ברגע האחרון, או הזזת פגישה ברגע האחרון.
וואי, יכול לחרפן.
וזה בדיוק זה. ואם נדע על מה זה יושב, ונדע איך לפתור את זה, ואיך לרתום את האחר לזה, יהיה לנו הרבה יותר קל גם ביום-יום, בדברים הקטנים האלה שיכולים לחרפן אותנו במהלך היום.
אוקיי, אז מה היית רוצה שבעצם המאזין יצא מפה?
קודם כל, הייתי רוצה שתבינו שמי שמתנגד לשינויים, הוא לא בהכרח האויב שלכם. זה פשוט לחץ או אי-וודאות או פחד שבן אדם נמצא איתו, והוא לא יודע איך לפתור את זה. אז הדרך לפתור את זה, זה לא להתנגד, זה להקשיב, זה משיחה, זה לשמוע, זה לעשות את השיקולים ביחד. ואם אתם עדיין מחליטים ללכת בדרך מסוימת, עם אי הסכמה, do it. אבל לפחות תדעו שהראיתם לשותף שלכם שהוא שותף, שהקשבתם לו. דבר שני, שינויים גדולים, בבקשה, לא בצורה אימפולסיבית. חכו, תשקלו את זה, לא צריך יום-יומיים או שבועיים. קחו. לפני שאתם עושים את השינוי, קחו עם עצמכם דף, עט ותרשמו מה המטרה של השינוי ברמה הערכית, איך הוא ייראה ברמה התוצאתית, פרקטית, ומה האיומים ומה ההזדמנויות של הדבר הזה, כדי שתוכלו לצאת לדרך ולרתום את השותפים ולהראות להם שחשבתם על מה יכול להשתבש, ושיש לכם גם מענה לזה. זהו, מקווה שעזרתי, ואנחנו נשמח לשמוע על שינויים שעשיתם עם הכלי הזה ואם זה עזר לכם. אז תודה רבה ושיהיה לכם המשך יום נפלא.